שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קוף א' במסכת חולין. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א', נסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18.5 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני תומת אוכלין, ובחלק הראשון נמשיך ונראה עוד דברים שבפני עצמם הם לא נחשבים לאוכל, כי אף אחד לא אוכל אותם לבד, אבל ביחד עם הבשר כן אוכלים אותם, לכן כן מצטרפים לשיעור כביצה. נראה ארבעה דברים כאלה, וזה העלל, החרטום והציפורניים והקרניים. את כל זה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נדבר רק על העלל. העלל מוזכר במשנה כאחד מאותם דברים, ואת הדיון לגבי העלל נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה מה זה בכלל העלל. לגבי זה יש מחלוקת. רבי יוחנן אומר שזה מרתקה, שזה גיד קשה בצוואר שאי אפשר לאכול אותו כמעט, אלא רק אגב הבשר. ריש לקיש לעומת זאת אומר שזה בשר רגיל, הוא לגמרי ראוי לאכילה, אלא שהאדם ביטל אותו. איך הוא ביטל אותו? כשחותכים את האור, אז קשה לדייק שרק האור ירד וכל הבשר יישאר, אלא תמיד יש קצת בשר שנשאר דבוק לאור, ואנשים לא תורכים אחרי זה עד כדי כך לגרד את כל הבשר מהאור, אלא הם מבטלים את זה בדעתם, הם לא מתכוונים לאכול את זה. זה נקרא העלל לפי ריש לקיש. אז שוב, לרבי יוחנן זה המרתקה, גיד הקשה בצוואר, לריש לקיש זה הבשר שפולט הסכין, והדין הוא שבפני עצמו זה לא נחשב אוכל, או כי זה לא ראוי, או כי אדם מבטל אותו, אבל ביחד עם הבשר זה מצטרף. עד כאן שלב הראשון. השלב השני זה שלב הקושיות. נראה קושייה על כל דעה ונתרץ. הקושייה הראשונה זה קושייה על ריש לקיש. כתוב באיוב שהוא מכנה את הרעים שלו רופאי אליל, והגמרא מבינה שאליל ועלל זה בעצם אותו שורש. אז כמו ששם כשהוא קורא להם רופאי אליל, הכוונה היא רופאים שלא באמת יכולים לרפא, צריך לומר שגם העלל זה איבר שאם הוא נפצע הוא לא יכול לרפא. וזה מתאים לרבי יוחנן, זה לא מתאים לריש לקיש, כי לרבי יוחנן זה המרתקה, שזה הגיד הקשה. באמת אם הגיד הזה נקרא, הוא לא יכול לרפא, לכן הגיוני שהוא נקרא עלל. אבל ריש לקיש, שמדובר בבשר שנפלט עם הסכין, הרי אם מורידים בשר לבהמה חיה, אפשר אחרי זה גם להדביק חזרה, ויש סיכוי טוב שזה יתאחה. אז למה זה נקרא עלל? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת, אם היינו מפרשים את התנך, אז ברור שהלשון עלל צריך להיות מרתקה, אבל אנחנו כאן לא מפרשים את התנך, אנחנו מפרשים את לשון חזל במשנה, ואצלם אולי הלשון היא אחרת, לכן זה לא קשה. אז זאת הקושייה על ריש לקיש והתירוץ. הקושייה השנייה זה על רבי יוחנן, וזה מהמשך המשנה שלנו. רבי יהודה אומר שם בסיפה, שאם אדם כינס כמה חתיכות עלל, כך שביחד יש כזית, אז זה כבר כן עכשיו בשר, ולכן בנבלה יהיה לזה תומת נבלה. עכשיו, אם מדובר בבשר של פלטתו סכין, אז זה מובן, כי הרי כל הסיבה שאמרנו שזה לא נחשב בשר, זה רק כי האדם מבטל את זה בדעתו. אבל אם האדם טרח ואסף את החתיכות לחתיכה של כזית, זה מראה שהוא לא מבטל, ולכן זה נחשב. אבל אם מדובר במרתקה, שזה גיד קשה שלא ראוי לאכילה, מה אכפת לי שהוא יכנס כזית? מצדי שיכנס 10 זיתים, זה עדיין לא ראוי לאכילה. לכן ברור שברבי יהודה מדובר בבשר שפלטתו סכין ולא במרתקה. זאת הקושייה על רבי יוחנן, ועל זה עונה הגמרא בצורה די דומה לתירוץ הקודם, אתה צודק. באמת, ברבי יהודה בסיפה של המשנה, ברור לפי כולם שמדובר בבשר שפלטתו סכין. המחלוקת היא ברישה של המשנה, ושימו לב, זה חידוש, כולם עודים, גם רבי יוחנן, שהרישה של המשנה דיברה גם על בשר שפלטתו סכין. המחלוקת היא רק האם היא גם דיברה על מרתקה, שלפי ריש לקיש לא, לפי רבי יוחנן כן. עד כאן הקושייה על רבי יוחנן והתירוץ, ועד כאן השלב השני. השלב השלישי בסעיף הזה, זה בואו נבין קצת יותר את המקרה הזה של בשר שפלטתו סכין. עד עכשיו הבנו שהבשר שנשאר דבוק לאור כשהוא חותך עם הסכין, זה בשר שלא אכפת לו ממנו, לכן הוא מבטל אותו בדעתו, ולכן זה לא נחשב חלק מהבשר, אבל ביחד עם שאר הבשר, זה מראה שהוא כן נותן גם לבשר שנפלט חשיבות, ולכן זה כן מצטרף. ככה הבנו, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה. היא אומרת, הרי לא מדובר כאן באדם שהחליט כן לאכול את הבשר הזה שדבוק לאור יחד עם שאר הבשר. במקרה כזה הרי זה נחשב אוכל ממש, וגם בלי שאר הבשר, אם יש לו כביצה, הוא עצמו יוכל לטמא טומאת אוכלין, אלא כנראה מדובר שהוא לא מתכוון לאכול, וזה עדיין נשאר דבוק בבשר, כלומר הוא כן מבטל את זה. אז מה אכפת לי שזה ביחד עם שאר הבשר? הרי מבחינתו זה עדיין כמו חלק מהאור, אז מה אכפת לי שזה ביחד עם בשר אחר? למה זה מצטרף? זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. לתשובות יש כמה פירושים איך להבין אותם, נביא כאן את הכי פשוט מבחינתנו, וזה שמדובר שחלק מהעלל נחשב אוכל וחלק לא, אבל לא ידוע כמה כן וכמה לא, ואיזה חלק, לכן בפני עצמו הוא לא יכול לחשב כביצה, כי אנחנו לא יודעים אם יש בעלל של האור שיעור כביצה, אבל ביחד עם בשר אחר, מן הסתם יש שיעור וזה מצטרף. עכשיו איך הגענו למצב כזה שחלק מעלל כן עכשיו אוכל וחלק לא? לזה הגמרא מביאה שתי תשובות כאמור. תשובה אחת זה שזה תלוי בדעתו, כלומר הוא התכוון בפירוש לכל חלק מעלל וחלק לא, אבל הוא לא אמר איזה וכמה. תשובה שנייה, כשהבהמה עוד הייתה חיה, הגיע כלב ונשך את הבהמה, והנשיכה הזאת לא ממש הורידה גוש בשר מהגוף, אבל באופן פנימי גרמה לחלק מהבשר להיפרד משאר הבשר. בשר ולהיות דבוק רק לאור, ואחרי זה שחטו אותו במה והתחילו להפריד, וגם אז נשאר עוד בשר שנפרד משאר הבשר ודבוק לאור, ולא יודעים להבדיל מה היה דבוק לאור מלפני בגלל הכלב ומה מעכשיו. מה שבגלל הכלב כן נחשב בשר, כי זה הכלב עשה, זה לא האדם דחה מדעתו, לעומת זאת מה שבגלל הסכין לא נחשב בשר, כי זה האדם עשה מדעתו, וכיוון שלא יודעים להבחין, אז כאמור חלק כן וחלק לא, לכן בפני עצמו זה לא נחשב, אבל להצטרף עם בשר זה כן. עד כאן השלב השלישי לגבי העלל, ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הראשון של השיעור, סיימנו עם העלל. בסעיף השני נראה עוד שלושה דברים שגם הם בפני עצמם לא נחשבים אוכל, אבל הם קצת רואים לאכילה ולכן ביחד עם הבשר הם נחשבים. שניים מהדברים זה ממשנה בטהרות, אחד זה החרטום, כלומר המקור של העוף, והשני זה הציפורניים של העוף. דבר שלישי זה מהמשנה שלנו וזה הקרניים של הבהמה. לגבי כל הדברים אלו גמרא שואלת שאלה דומה, איך אתה אומר שזה מצטרף? הרי זה כמו לאכול חתיכת עץ, ועונה הגמרא, תלוי באיזה אזור. בכל הדברים אלו יש אזורים שהם יותר רכים, ואותם כן אפשר לאכול אגב הבשר, ולכן הם כן מצטרפים. עד כאן הסעיף השני, ובזה הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מעביר אותנו לחלק השני של המשנה, שם המשנה רצתה להביא עוד דוגמה שבה תומת אוכלין כביכול חמורה יותר מתומת נבלה, וזה לגבי מפרקסת. עכשיו לפני שנראה את הדין במשנה, קודם כל נקדים כמה הקדמות, ולפני זה רק נציין שאת כל החלק הזה עשינו כמעט לגמרי לא לפי סדר הגמרא, במיוחד את רב אסי שמובא בתחילת הסוגיה, ואת כל הברייתא הארוכה שמובאת בעמוד ב' מהרבע העליון ועד הרבע התחתון, את כל זה לא נביא לפי הסדר, אלא נשלב את זה גם בהקדמה שנאמר עכשיו, וגם תוך כדי הדברים האחרים. אני חושב שבעזרת השם כך זה יהיה מובן בקלות יותר. בכל אופן, בואו נתחיל את ההקדמות. נזכיר שהמשנה דיברה על שני סוגים של תומה. תומת אוכלין ותומת נבלה. תומת נבלה זה תומה שיוצאה ממנה, כלומר הנבלה היא מקור התומה. תומת אוכלין זה תומה שהאוכל מקבל מבחוץ. עכשיו, מה זה אוכל? אוכל יכול להיות זרעים, כמו שכתוב בתורה, או פירות, אבל הוא גם יכול להיות בשר, כי בשר זה גם אוכל. כך שיוצא מצב שנבלה בעצם יכולה להיות טמאה משתי סיבות. גם כי היא עצמה נבלה, וגם כי נחשבת אוכל וקיבלה טומאה ממשהו אחר, נניח שרץ. עכשיו, מתי נבלה נחשבת אוכל? אז אם היא לא הייתה נבלה, אלא בהמה כשרה שנשחטה כמו שצריך, ודאי שנחשבת אוכל. אבל גם אם היא נבלה, אמנם יהודים לא אוכלים אותה, אבל גויים כן אוכלים. לכן גם נבלה יכולה לחשב כאוכל. אם היא בהמה טהורה, אז זה באמת אוטומטי, כי כל הגויים אוכלים כבשים, תרנגולים, אז למה לא? אם היא נבלה של בהמה טמאה, נניח סוס מת, כאן גם הגויים לא כולם אוכלים את זה, לכן לזה צריך מחשבה. כלומר, או גוי התכוון לאכול, או שיהודי התכוון להביא את זה לגוי לאכול, המחשבה הופכת את זה לכן אוכל, וזה גם כן יכול לקבל תומת אוכלין. עד כאן ההקדמה, כל זה נמצא בפרק ג' במסכת אוקצין, וכל זה דווקא כשהבהמה מתה לגמרי. עכשיו נעבור לנושא של המשנה שלנו, וזה מה אם היא לא מתה לגמרי, אלא היא עדיין מפרקסת, האם היא נחשבת אוכל או לא. אז אם מדובר בשחיטה כשרה של בהמה טהורה, אז ברור שהיא נחשבת אוכל. מהרגע שחתכנו שני סימנים, אפילו שהיא עדיין מפרקסת, היא הפכה לאוכל, והיא כבר מקבלת תומת אוכלין. אבל אם מדובר בשחיטה לא כשרה, למשל חתכו רק סימן אחד, או שנחרו אותה, או שסתם ירו לה בראש, אומרת הברייתא בעמוד ב', כל עוד היא לא מתה לגמרי, היא עדיין נחשבת חיה לגמרי, והיא לא מקבלת תומת אוכלין. אלה שתי הקצוות. כלומר, שוב, בשחיטה כשרה של בהמה טהורה, מחיתוך שני הסימנים, היא נחשבת אוכל, אפילו שהיא מפרקסת. שחיטה לא כשרה, ודאי שהיא עדיין לא נחשבת אוכל, כל עוד היא עדיין מפרקסת. הנושא שלנו זה איזשהו מצב מיוחד ביניים. מעכשיו בשביל לקצר, נקרא לזה המצב המיוחד. מה זה המצב המיוחד? מדובר שהשחיטה עצמה, לפחות מבחינת הפעולות, הייתה בסדר גמור, אבל בכל זאת יש כאן בעיה. איזה בעיה? יש שתי אופציות. במשנה מדובר שהבעיה היא שמדובר בבהמה טמאה, כלומר יהודי שחט בהמה טמאה עבור גוי. אופציה שנייה זה ברב אסי ובברייתא בעמוד ב', זה מצב הפוך, וזה שגוי שחט בהמה טהורה עבור יהודי. אז שוב, שתי אפשרויות, או שיהודי שחט בהמה טמאה עבור גוי, או שגוי שחט בהמה טהורה עבור יהודי. אלה שני המצבים, כאמור נקרא להם מעכשיו המצבים המיוחדים. בשני המצבים האלו ברור שאם היינו מחכים שהבהמה תמות לגמרי, אז ודאי שהיא גם הייתה נחשבת נבלה, וגם הייתה מקבלת תומת אוכלין, כי שחטו אותה בשביל לאכול. החידוש של המשנה והברייתא זה לגבי עוד לפני שהיא מתה לגמרי, בשלב שהיא עדיין מפרקסת. והחידוש הוא שלמרות שאמרנו שבשחיטה לא כשרה, למשל אם הוא ירה לבהמה בראש, אז מפרקסת עוד לא נחשב אוכל, כאן אפילו שהשחיטה היא לא כשרה, כי מדובר בבהמה טמאה או כי מדובר בשחיטת גוי, בכל זאת, כיוון שהשחיטה עצמה נעשתה בסדר ויועדה לאוכל, אפילו שהבהמה עדיין מפרקסת, היא כבר מקבלת תומת אוכלין. זה החידוש, ושוב, זה מובא כחומרה בתומת אוכלין שאין בנבלה, כי תומת נבלה יהיה כאמור רק כשהבהמה תמות לגמרי, אבל תומת אוכלין תתחיל גם כשעדיין מפרקסת. זה החידוש, וזה בעצם עיקר החלק הזה, נחזור על זה עוד פעם כי זה חשוב להטמיע. החידוש הוא שיהודי ששחט בהמה טמאה עבור גוי, או גוי ששחט בהמה טהורה עבור יהודי, תומת נבלה תתחיל רק כשהם ימותו לגמרי, אבל תומת אוכלין יכולה להתחיל כבר בשחיטה, אפילו שעדיין מפרקסת, כי כבר מאותו רגע היא נחשבת אוכל, אפילו שזו שחיטה שלא מצליחה להתיר את הבשר לאכילה. זה החידוש, ועכשיו את הדיונים של כל זה בגמרא נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה שני תנאים לחידוש שעכשיו ראינו. התנאי הראשון זה תנאי של רווסי, זה מובא כאן ממש בתחילת הסוגיה, וזה שצריך מחשבה. כלומר, מעבר לצורך במחשבה בבהמה טמאה שעליה דיברנו בהקדמה, כאן, כיוון שאנחנו רוצים להחשיב את זה כאוכל עוד בשלב הפרקוס, צריך מחשבה מיוחדת לזה, כך לפי המפרשים, כלומר שהשוחט מתכוון שעוד בשלב הפרקוס הוא מתכוון שהיהודי או הגוי יאכלו את הבשר. רק כך זה יחשב כאוכל כבר בשלב הפרקוס. זה תנאי אחד, זה כאמור מסוף עמוד א', תנאי שני מובא 8 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה ששואל רבי אלעזר, עד כמה השחיטה הזאת צריכה להיראות כשחיטה כשרה? כלומר, הרי לא מדובר כאן באמת בשחיטה כשרה, כי מדובר בבהמה טמאה או בשחיטת גוי, אבל אמרנו שכיוון שמבחינה חיצונית זה נראה כמו שחיטה כשרה, זה מספיק בשביל להפוך את הבשר לאוכל, אפילו שהבהמה עדיין מפרקסת. והשאלה של רבי אלעזר זה עד כמה השחיטה צריכה לראות כשרה, האם ממש צריך להקפיד על כל הדינים, או שרק העיקר שהוא לא ירה לה בראש, אלא שחט אותה בצוואר עם סכין. ועל זה עונה סבא אחד בשם רבי יוחנן, זה צריך לראות לגמרי כשר. כלומר, עד כדי כך שאפילו צריך לבדוק את הסכין לפני, לראות שהיא לא פגומה. אם היא פגומה, אז לא אומרים את כל החידוש, והאוכל הזה לא יחשב אוכל עד שהבהמה תמות לגמרי. זה התנאי השני, ואני רק רוצה להדגיש עד כמה זה מחודש כאן, כי שוב, אנחנו לא באמת מדברים על שחיטה כשרה, הרי מדובר פה על בהמה טמאה או על גוי, אבל בכל זאת, כיוון שמבחינת הפעולות זה נראה שחיטה כשרה, זה מחשיב את זה כאוכל, וכמו שראינו עכשיו, זה צריך לראות שחיטה לגמרי כשרה. עד כאן התנאי השני, ועד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני ננסה להבין קצת יותר את מצב הביניים הזה. הרי יש לנו לכאורה כאן מצב די מוזר. מצד אחד הבהמה כבר נחשבת אוכל לגבי תומת אוכלין, כלומר היא כבר לא נחשבת בעל חי, אבל מצד שני היא עוד לא נחשבת נבלה. אז מה היא בדיוק? היא חיה או מתה? השאלה המהותית הזאת עולה בגמרא בשני מקומות, לכן גם את הסעיף הזה נחלק לשני דיונים. דיון אחד זה בשורה השלישית בעמוד ב', וזה לגבי איסור עבר מן החי. כלומר, עד עכשיו לגבי מפרקסת, דיברנו רק על דיני תומה. אמרנו שהיא במצב ביניים כזה, שמצד אחד יש בה תומת אוכלין, אבל מצד שני עדיין אין בה תומת נבלה. עכשיו נשאלת השאלה, מה לגבי איסור ויתר? כלומר, האם אדם, לא משנה יהודי או גוי, שיתלוש רגל מהבהמה תוך כדי שהיא מפרקסת ויוכל, האם הוא יעבור על איסור עבר מן החי? זאת השאלה, ובשביל להבין אותה נקדים רגע, שאם היה מדובר בבהמה כשרה שנשחטה בסדר, אז ודאי אומרת הברייתא הארוכה לקראת הסוף שלה, שהוא לא עובר על איסור עבר מן החי, כי ברגע ששחטו שני סימנים, היא נחשבת לגמרי אוכל ומותר לאכול, אמנם חזל גזרו שלא אוכלים עד שהיא תמות, אבל מהתורה אין איסור עבר מן החי, זה מצד אחד. מצד שני, אם היה מדובר בשחיטה לא כשרה, למשל ירה לה בראש, אז ודאי שכל עוד היא עדיין מפרקסת, היא נחשבת חיה, וכמו שעדיין אין תומת אוכלין, אז ודאי שגם יש עדיין איסור עבר מן החי, זה מצד שני, זאת הקדמה. השאלה שלנו זה לגבי המצב ביניים המיוחד שלנו, של יהודי ששחט טמאה עבור גוי, או גוי ששחט טהורה עבור יהודי, שאמרנו שמצד אחד, אפילו שעדיין מפרקסת, היא כן מקבלת תומת אוכלין, כלומר היא כן נחשבת סוג של אוכל, מצד שני עדיין אין בה תומת נבלה, והשאלה היא כאמור, האם אדם שיוכל עכשיו יעבור על איסור עבר מן החי, או שלא. ולגבי זה יש מחלוקת. חזקיה אומר שאין איסור עבר מן החי, רבי יוחנן אומר שיש. שוב, חזקיה אומר שאין איסור עבר מן החי, כי הרי נחשבת כאוכל לגבי תומת אוכלין, אז קשה לומר שהיא ממש נחשבת חיה, למרות שכאמור היא גם עוד לא נחשבת ממש מת, העובדה שהיא עוד לא נבלה. רבי יוחנן אומר שיש עבר מן החי, כי הרי עדיין לא נחשבת נבלה, כלומר היא עדיין לא נחשבת מתה לגמרי, זו המחלוקת. וכאן הגמרא מביאה את כל אותה ברייתא הארוכה שהזכרנו, בשביל להוכיח שרבי יוחנן צודק, כי גם הברייתא אומרת שגם במצב המיוחד הזה, יש איסור עבר מן החי. עד כאן הדיון הראשון לגבי המעמד המיוחד של הבהמה הזאת בזמן הפרקוס. הדיון השני מופיע 6 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שאלה של רבי זרע, שכאן לכאורה הגמרא דווקא תלך לכיוון ההפוך מרבי יוחנן, וזה האם הבהמה הזאת מצילה מפני הטומאה באוהל המת. כלומר, נניח שפרה בלעת הבת, ואז נכנסה לאוהל שבו יש אדם מת, ואז יצא משם. אז למרות שהטבעת בעצם הייתה בתוך האוהל, אבל כיוון שהיא הייתה בתוך הגוף של הפרה, והפרה הייתה חיה, זה יוצר סוג של בועה מגינה על הטבעת, והטבעת לא נטמאת מהטומאת אוהל. עכשיו זה רק כשהפרה חיה, אבל אם הפרה נכנסה ואז פתאום מתה, אז הטבעת כן נתמת מהאוהל, כי רק פרה חיה יכולה להגן, לא פרה מתה. עכשיו ממילא שואל רבי זיירא, מה לגבי פרה מפרקסת במצב המיוחד שלנו? הרי אמרנו שזה סוג של מצב ביניים. מצד אחד היא כן מקבלת טומאת אוכלין, כלומר היא בעצם כבר לא נחשבת חיה, אבל מצד שני היא עוד לא נחשבת נבלה, אז אולי היא כן נחשבת חיה? אומר אביי, היא נחשבת כמו אוכל, ולכן היא לא מצילה מהטומאה. אז בניגוד לדיון הקודם, ששם אמרנו שבשלב הזה עדיין יש איסור עבר מן החי, כי נחשבת חיה, מבחינת טומאת אוהל, כאן היא דווקא נחשבת כמו אוכל ולא כל כך חיה, והיא לא מצליחה להגן על הטבעת, ולזה נוסיף נתון נוסף, אומר אביי, מצד שלישי, אדם שיבעל את הפרה בשלב הזה שהיא מפרקסת, זה נחשב כאילו בעל פרה חיה, וממילא הוא יהיה חייב כמו רובי הבהמה, ולא כמו אדם שבעל בהמה מתה, שעל זה הוא לא חייב כלום. אז שוב לסיכום, יש כאן מצב ביניים מאוד מעניין, מצד אחד היא נחשבת קצת מתה, מהבחינה הזאת שלגבי טומאת אוכלין היא נחשבת אוכל, ושהיא לא מגינה על הטבעת באוהל המת, מצד שני נחשבת חיה לגבי זה שעדיין אין בטומאת נבלה, ולגבי זה שעדיין אין בטומאת נבלה, ולגבי זה שלרבי יוחנן יש באיסור עבר מן החי, ולגבי זה שאם מישהו רובע אותה, הוא חייב. עד כאן הסעיף השני, בחלק השני של השיעור, עד כמה הבהמה הזאת נחשבת מתה או חיה. הסעיף השלישי הוא קצת צדדי יותר לכל הדיון, זה מחזיר אותנו שוב לסוף עמוד א', וזה לגבי הכשר לקבל טומאה. כלומר, בשביל שאוכל יקבל טומאה, צריך לבוא עליו קודם משקה, למשל מים. אז אם מדובר בפירות או זרעים למשל, מספיק שנחת עליו טל או מים, זה מכשיר אותו לקבל טומאת אוכלין. אם מדובר בבשר, אז כשמדובר בשחיטה הכשרה של יהודי, אנחנו לא צריכים משקה אחר, כי בדרך כלל בשחיטה יש דם, והדם גם נחשב משקה, והוא נוגע בבשר, אז הוא מכשיר את הבשר לקבל טומאה. זה בשחיטה הכשרה. אבל מחדש רב אסי, כשמדובר בשחיטה לא קשרה, כמו המקרים שעליהם דיברנו, כלומר יהודי ששוחט בהמה טמאה לגוי, או גוי ששוחט בהמה טהורה ליהודי, אז בשחיטה לא קשרה, גם הדם לא נחשב משקה, והוא לא מכשיר לקבל טומאה, אלא בשביל שזה יקבל טומאה, צריך שיבוא עליו משקה אחר, לא הדם של אותה בהמה. זה מה שאומר רב אסי, ועל זה שואלת הגמרא, מה פתאום? הרי יש לנו כלל שאוכל שיש עליו טומאה חמורה אחרת, כמו במקרה שלנו, שזה לא רק טומאת אוכלין, אלא גם טומאת נבלה, שזה טומאה חמורה, כי טומאה שיוצאה מגופה, כלומר אב הטומאה, אז אותה טומאה חמורה אחרת היא מספיקה בשביל לומר שהדבר הזה יכול לקבל גם טומאת אוכלין. כלומר לא צריך גם הכשרה על ידי משקה, עצם זה שיש טומאה חמורה אחרת, זה מכשיר גם לקבל טומאת אוכלין, כשמדובר באוכל כמובן. לכן למשל סתם נבלה של פרה ברחוב, אפילו שהיא לא נשחטה בכלל, ברור שהיא גם נבלה והיא גם מקבלת טומאת אוכלין, כי לא צריכה הכשרה על ידי משקה. עצם הטומאה החמורה זה מכשיר אותה גם לקבל טומאת אוכלין, ויותר מזה, לא רק אם יש עליה כבר עכשיו טומאה חמורה נוספת, אלא אפילו אם רק עתיד להיות עליה טומאה חמורה, כמו במקרים שעליהם דיברנו, שעדיין רק מפרקסת והיא עוד לא מתה לגמרי. עצם זה שעתיד להיות עליה טומאה חמורה, זה עצמו כבר מכשיר אותה עכשיו לקבל טומאת אוכלין. ממילא השאלה על רב אסי, למה רב אסי אמר שהבהמה המפרקסת הזאת צריכה משקה נפרד בשביל להכשיר אותה לקבל טומאת אוכלין? הרי עוד כמה דקות היא תמות לגמרי והיא תהיה נבלה, שזה טומאה חמורה, וממילא לכאורה היא לא צריכה הכשרה על ידי משקה נוסף לקבל טומאת אוכלין. עד כאן השאלה, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק, עקרונית כל הכללים שאמרנו עכשיו בקושייה נכונים, דבר שיש עליו טומאה חמורה וגם דבר שעתיד להיות עליו טומאה חמורה, הוא לא צריך הכשרה על ידי משקה לקבל טומאת אוכלין, אבל כאן העתיד הזה הוא לא טבע רפל. למה? כי אמנם דובר על בהמה מפרקסת, ומן הסתם עוד כמה דקות היא תמות ויהיה לה טומאת נבלה, אבל זה לא ודאי שיהיה לה טומאת נבלה. למה? כי עקרונית, בזמן הזה שהיא מפרקסת, בעל הבהמה יכול מהר לחתוך אותה למלא מלא חתיכות קטנות מכזית, כך שבעצם היא אף פעם לא תגיע למצב שיהיה לה שיעור לקבל טומאת נבלה, וכך בעצם יוצא שזה לא הכרחי שיהיה לה טומאת נבלה, וממילא, אם רוצים שכבר עכשיו היא תוכל לקבל טומאת אוכלין, כיוון שזה לא ודאי שיהיה לה טומאה חמורה, היא צריכה לקבל הכשרה על ידי משקה, וזה מה שאמר רב אסי. עד כאן הסעיף השלישי לגבי המצב המיוחד הזה של מפרקסת, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור. הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בדברים שבפני עצמם לא נחשבים בשר, אבל אם כן מצטרפים לבשר אחר, להשלים כביצה לטומאת אוכלין. דיברנו על הלל, חרטום, ציפורניים וקרניים. לגבי השלישייה האחרונה הסברנו שמדובר באזור שבו זה איכשהו כן ראוי לאכילה. לגבי הלל ראינו שני פירושים במה מדובר. רבי יוחנן אמר מרתיקה, שזה הגיד הקשה בצוואר. ריש לקיש אמר שזה הבשר שנפלט על ידי הסכין ודבוק לאור, אז אדם מבטל אותו מדעתו. ראינו שתי קושיות ותרצנו, כשבעקבות התירוצים יוצא שבסייפה, כשרבי יהודה אומר שאם הוא כינס כזית מזה, אז זה כן עכשיו אוכל, ודאי שמדובר בבשר שנפלט מהסכין. המחלוקת היא, האם ברישה מדובר גם על המרתיקה? לרבי יוחנן כן, לריש לקיש לא. לגבי הבשר שנפלט מהסכין, שאלנו אם הוא בטל מדעתו ומבחינתו זה כמו אור והוא לא אוכל את זה, אז למה ביחד עם הבשר זה כן מצטרף? וענינו שמדובר כאן שחלק כן נחשב בשר וחלק לא, רק שלא ברור איזה וכמה ולכן לבד לא, אבל זה מצטרף כן, ואיך הגענו לחלק כן וחלק לא, או כי מדובר שהוא כיוון לאכול חלק כן וחלק לא, או כי חלק נפרד בגלל כלב לפני השחיטה וחלק רק בגלל הסכין, ולא ברור איזה, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על שני מצבים מיוחדים שבהם יהודי שוחט בהמה טמאה עבור גוי, או גוי שוחט בהמה טהורה עבור יהודי, ובשלב שהיא עדיין מפרקסת, מבחינת טומאת אוכלין זה כבר נחשב אוכל, כי למרות שהשחיטה לא מתירה, בכל זאת נעשתה כאן כביכול מבחינת הפעולות שחיטה כשרה, אבל מבחינת נבלה היא עוד לא נחשבת נבלה עד שהיא תמות. זה המצב המיוחד, ולגבי עזרנו שלושה סעיפים. סעיף אחד זה כמה תנאים לזה. תנאי אחד זה שגם הייתה מחשבה להכיל את השני כבר בזמן הפרקוס לפי המפרשים. תנאי שני שממש מדובר בשחיטה כשרה, כלומר אפילו בדקו את הסכין, זה סעיף ראשון. בסעיף השני דיברנו על המצב הביניים המיוחד הזה, שמצד אחד היא נחשבת כבר כביכול מתה ולכן יש בה כבר טומאת אוכלין, והיא גם לא תציל טבעת שבלועה בתוכה באוהל המת, כלומר הטבעת היא תטמא כמו בבהמה מתה, אבל מצד שני גם נחשבת חיה ולכן אין בה טומאת נבלה, ולרבי יוחנן גם יש באיסור עביר מן החי, והבאי מוסיף שמי שיבעל אותה גם יעבור על איסור הבא, זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי רב אסי יוסיף שבשביל שתקבל טומאה היא צריכה גם הכשרה, ועל זה שאנו למה היא צריכה הכשרה, הרי היא סופה לקבל טומאה חמורה, וענה חזקיה, לא, זה לא הכרחי, יכול להיות שהוא יגרד אותה מהר לפחות מכזית והיא לא תקבל, ולכן כבר עכשיו אם רוצים שהיא תטמא טומאת אוכלין, היא צריכה הכשר על ידי משקיע אחר, כל טוב.